לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, כ"ח בסיוון תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. עם פרסום שיבוצי המינויים החדשים במערך צה"ל, התברר כי בניגוד לציפיותיהם של רבים, אולי בהתאם להערכותיהם של רבים אחרים, גם הפעם, תת-אלוף עופר וינטר לא קודם לאחד מהתפקידים עליהם מתמודד, פיקוד על עוצבת הפלדה או על עוצבת הגליל. על ההחלטה הזו של הרמטכ"ל אנחנו נשוחח מיד עם הפרשן הצבאי של העיתון ידיעות אחרונות, יוסי יהושע. מחר צפויים להגיע כוחות המשטרה ומשמר הגבול לשכונת נתיב האבות שבגוש עציון, לפתוח שם בהליך פינויים והריסתם של 15 הבתים על פי הנחיית בגץ. ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן יהיה איתנו כאן, איתו נדבר על היום הקשה הצפוי, על העצרת שצפויה להתקיים היום במקום, וגם על התקופה שקדמה ליום הזה. אנחנו נתהה בכל רם, האם נעשה כן הכל כדי שלא נגיע ליום של הרס, והאם כיום נעשה הכל כדי שלא נגיע בעתיד לעוד ימים שכאלה. פרקליטות המדינה החליטה לערער על מה שמוגדר ככולת העונש שהושעת על לוחם אגב בן דרי שהורשע בהריגתו של פלסטיני לפני 4 שנים. העונש שנקבע לדרי היה 9 חודשי מאסר בפועל, 50,000 שקלים פיצוי שיועברו למשפחת ההרוג. חודשי המאסר אמורים להסתיים ממש בעוד 1.5 חודש, אבל אז הודיעה הפרקליטות שהעונש קל מדי והיא מערערת עליו. העונש אינו מבטא די הצורך את ההגנה על הערך המוגן של קדושת החיים ואף לא את חומרת מעשיו של המשיב ואת מידת אשמתו. כך נכתב בערעור. גם סוגיית ההרתעה מטרידה את הפרקליטות שכותבת שהעונש חוטא באופן מהותי לשיקולי הרתעת הרבים, להם יש משקל יוצא דופן בעניין המדובר. עורך דינו של דרי, עורך הדין ציון אמיר, יהיה כאן כדי להשיב לטענות. אי הסכמות בין המינהל האזרחי לבין רשות המים בסוגיית הפיקוח על גנבות המים בברדלה שבבקעת הירדן מותירות את חקלאי הבקעה ללא הגנה של ממש מול תופעת הגנבות המתעצמת בימים חמים אלה. איתנו כאן חקלאי מהמושב מחולה שמתמודד עם תופעת גנבת המים כחלק משגרת יומו ושגרת יומם של חבריו והחקלאים האחרים באזור. הוא יספר לנו על המציאות המשונה שבה אין כוח צהלי נדרש שיאבטח ויבצע פעולות אכיפה נגד גנבי המים, וכך המים זורמים אבל לא לשדות של המושבים בביקה. תלמידים מרשת בתי הספר התורניים חקלאים רגבים הגיעו הבוקר ליישובים בעוטף עזה כדי לסייע בשיקומם של השדות שנשרפו בגלל פיגועי העפיפונים מהרצועה. על המבצע הזה שימשך היום ומחר ואולי אפילו קצת יותר גם בשבוע הבא, אנחנו נשמע מגבריאל חמו, מנכ"ל עמותת רוח הגולן העומדת מאחורי רשת בתי הספר של רגבים. משלחת הרובוטיקה של ישיבת בני עקיבא תורת נחום במודיעין שבה לפנות בוקר מתחרות בינלאומית באסטוניה, שם היא כתפה את המקום השני בקטגוריית התכנות מתוך למעלה מ-100 משלחות נוער מרחבי העולם. ראש הישיבה יהיה כאן כדי לספר. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. עם פרסום שיבוצי המינויים החדשים בצמרת צה"ל, התברר כי בניגוד לציפיותיהם של רבים, גם הפעם תת-אלוף עופר וינטר לא קודם לאחד מהתפקידים שעליהם התמודד. אנחנו רוצים לשוחח על ההחלטה הזו של הרמטכ"ל. איתם נמצא על קו הטלפון הפרשן הצבאי של העיתון ידיעות אחרונות, יוסי יהושע. שלום לך.
היי, שלום.
תסביר לנו את ההחלטה הזאת של אייזנקוט.
אני יודע להסביר קודם כל מה היה, מה עומד מאחורי השיקולים של אייזנקוט, אני לא יודע. אני יכול לתאר למאזינים קודם כל מה הוחלט. תת אלוף אופר וינטר, כיום הוא ראש מטה פיקוד המרכז, התמודד על שתי אוגדות. האחת, אוגדה הסדירה 162, השנייה, אוגדת הגליל, שתי אוגדות הכי יוקרתיות שהיו בשקול הדיון שיבוצים הזה. ואופר וינטר, נאמר, אני רוצה בכוונה לנטרל את כל הסיפור הדתי, הפוליטי, ולהתעלם ממנו ולהתייחס אך ורק אל האיש ולפועלו הצבאי. לעניות דעתי, ואני מכיר את קורות החיים של כל הקצינים שהתמודדו, הדברים האלה גם גלויים, אין בסבב הזה מישהו שעם רקורד כזה, ורק מספר למאזינים, אופר וינטר, מלבד העובדה שהתחיל מסלול בסיירת מטכ"ל וכו', הוא פיקד על סיירת גבעתי בימים הקשים של רצועת עזה של המבצעים, עוד לפני הנסיגה. לאחר מכן הוא קיבל את הפיקוד על גדוד הסיור של גבעתי, ושם הגדוד בפיקודו הוביל 12 מבצעים, ועליהם קיבל את איתור המופת לגדוד. בהמשך פיקד על חטיבה צפונית בעזה, תפקיד סופר קשה, ובמבצע צוק איתן אנחנו זוכרים את חטיבת גבעתי שהגיעה לנקודה עמוקה ביותר ברצועת עזה, וגם קיבלה ציון לשבח ממבקר המדינה על כך שזו החטיבה היחידה שנערכה לאיום המנהרות, וגם תוך כדי החטיבה היא זו שפיתחה את שיטת הפעולה שנקראת שועל סגול, טכניקה מקומית, כי לא היה פתרון למנהרות, אבל וינטר היה הראשון לפתח את את הרעיון הזה, ועל זה הוא קיבל את איתור ציון לשבח ממבקר המדינה. אבל וינטר גם עלה לכותרות, אחד בשני מקרים, אחד כאשר הוא הוציא את אותו דף למפקד, אתה זוכר את אותו דף למפקד,
עם קריאה שמע ישראל, אמרה והיום, כן.
מעבר לשמוע ישראל יש שם עוד כמה דברים, אני לא זוכר, אני לא יודע לצטט את זה בעל פה עכשיו, זה הדבר אחד, והדבר השני, כשהאשימו אותו בכך שתדרך את השר נפתלי בנט, שירד לאוגדת עזה ונפגש איתו ונפגש גם עם קצינים אחרים. בעקבות זה החליט הרמטכ"ל להקפיא את קידומו, ושלחו אותו לפיקוד המרכז, לתפקיד רוחב, שאתה יודע, מחת עם רזומה כזה לא נשלח למקומות האלה, והייתה ציפייה שלאחר מכן יתוקן העוול שנגרם לו. אני מאלה שכן חושבים שנגרם לו עוול, ואנחנו ראינו שהרמטכ"ל החליט אחרת משום מה. אני לא יודע להסביר את ההחלטה הזו, כמו שיש גם החלטות נוספות של הרמטכ"ל שאני לא יודע להסביר אותם. צריך לשאול אותו איך הוא החליט את מה שהוא החליט. הוא יכול לומר שהוא מינה את מפקד סיירת מטכ"ל למפקד אוגדת הגליל, אז צריך לדעת לענות לו, לא היה קורה כלום, זה בחור צעיר בשש שנים מאופר וינטר, הוא יכול היה לקדם אותו בעוד שנתיים, לא היה קורה עם זה כלום, או קצינים אחרים. פשוט החליט לשלוח אותו הביתה, וחבל מאוד כשאתה רואה שאין באמת הסיבה האמיתית, כשאתה מסתכל על הרזומה של הקצין הזה, ואני אומר את זה בצניעות, ובאמת רק לעניות דעתי, אני מכיר את התעלים בצבא, לא מכיר אחד עם רזומה כמו שלו, שהיה במקומות הקשים ביותר, הקשים ביותר ללחימה בשנים האחרונות או לאורך כל שירות. הוא מעולם לא עשה תפקיד קל, שום דבר לא בא לו בקלות, תמיד בחזית הלחימה. אז חבל מאוד.
והמשמעות בעיניך, יוסי, ברור שהמשמעות היא שהוא שולח אותו הביתה.
תראה, קיימת אופציה שראש הממשלה יתעקש ויבקש את וינטר כמזכיר צבאי אחרי שהוא לא, כי הוא לא קודם. עכשיו הרמטכ"ל לא יכול להגיד לו אני לא משחרר לך, אותו להתמודדות. אז אם ראש הממשלה יתעקש ויבקש אותו, אני חושב שלרמטכ"ל לא יוכל להגיד לו. אם לא, מבחינת הרמטכ"ל, אתה יודע, קצין עם רקורד כזה לא אמור ללכת להיות קצין, לא יודע מה, קצין מנהלה. אנחנו מכירים את הצבא, עשה כבר תפקיד רוחב אחד, זה לכל היותר, ומכאן אמור לעשות תפקיד משמעותי כמפקד אוגדה, ומחת סדיר שלא מתקדם למפקד אוגדה, אפילו לא אוגדת מילואים, הדלת, פשוט אין תיאור אחר מאשר להראות אותו, שיראה לו את הדלת החוצה.
זאת אומרת, מבחינתך, כשהוא אומר אני שוקל את צעדיי בצבא, המשמעות היא מתי, אין, בדיוק אין, תאריך
אין,
הפרישה.
אין, בדיוק, זה, אחרי מפקד אין, מחת סדירה שלא קיבלת עם כל הרזומה, מה הוא ילך להיות, קצין לוגיסטיקה? זה לא רציני, אין, זה פשוט אומרים לך, לא.
אגב, בהיכרות הזאת שאתה מתאר אותה לפרטיה, אתה, גם אתה רואה בו כמי שיכול היה גם להגיע לקודקודיה למעלה? להיות רמטכ"ל?
תראה, אני לא יודע, גם וינטר עשה טעויות, וגם וינטר צריך ללמוד, ויותר מצער אותי, זה לא רק ההתנהלות שלו, כי לדעתי, הוא כבר מפיק לקחים, אני חושב שהיו אנשים שניצלו את התמימות שלו, ונכסו אותו כגורם ימני, או בגלל העובדה שהוא עם כיפה, וגרמו לו נזק, ולפעמים ציטטו אותו באופן לא נכון ולא ישיר, וכאילו הוא מאיים, או הוא יפרוש אם הוא לא יקודם. ברור, כי אם קצין כזה לא מתמנה למפקד אוגדה, ברור ששולחים אותו הביתה. זה לא כי הוא מאיים על הרמטכ"ל, כי פשוט אין לו תפקיד אחר. אז הניסיונות האלה לייצר כאילו איים על הרמטכ"ל וכו', אני חושב שגרמו לו לנזק, אבל זה הרבה מתמימות של קצינים בצבא, וחלק נמאשים גורמים שונים שעשו בו שימוש, אולי מתוך כוונות טובות, אבל הם גרמו לו נזק. וחבל מאוד, כי מההיכרות שלי טוב, אני אומר לכם, אני נכנסתי איתו לרצועת עזה עם חטיבת גבעתי, למבצע שבו פגשנו את בני השראל והדר גולדין, ממש ממש לפני שהם נהרגו, וראיתי את איך הוא נוסח את הביטחון על הלוחמים, איזה מפקד ואיזה שיעור קומה הוא. ואני אומר את זה בכנות, אין הרבה כאלה מפקדים היום בצהל, ואני מעדיף סוס דוהר כזה מאשר מחתים שישבו בפלזמה ב-2006. אז לכן זה חבל מאוד שהגענו למצב הזה.
יוסי יהושע, פרשן הצבאי של העיתון ידיעות אחרונות, תודה רבה לך על הסדר הזה שעשית לנו בראש. תודה.
תודה.
יום טוב. מחר צפויים להגיע כוחות משטרה ומשמר הגבול לשכונת נתיב האבות שבגוש עציון לפתוח בהליך פינוים והריסתם של 15 בתים בשכונה הזו על פי הנחיית בגץ. אנחנו רוצים לספר על היום הזה שבו אנחנו נמצאים לקראת האירוע, היום שבו אמורה להיות עצרת במקום, וגם על מה שצפוי להיות מחר ביום הקשה והעצוב הזה. אולי גם קצת על התקופה שקדמה, ואיתן נמצא על קו הטלפון, ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן.
שלום וברכה.
קודם כל, איך נערכים ליום שכזה, גם מבחינה אישית, נפשית, וגם מבחינת התארגנות?
כן, האמת שזה אירוע קשה מאוד, קשה מאוד, כי באמת זה אירוע שנהוג לומר שאין לו סיבה, חוץ מפסק דין הזוי באמת של בית המשפט העליון. אבל אני חושב שזה אירוע שיש לו סיבה. הסיבה של האירוע הזה זה באמת מאבק שליטה של אותו בגץ, שבעצם החליט שהוא לא נותן לממשלה לשלוט ולכנסת לחוקק, אלא הוא זה שיקבע איך תתנהל המדינה. והנה, כך המדינה מתנהלת. בית שעומד 15 שנה, עומד על מקומו, ויש לו נגיעה של איזה 60 סנטימטר באיזה פינה, של קרקע שאף אחד לא טוען על בעלותה, בית הזה עומד להיהרס מחר, וכך המדינה מתנהלת. אז זה קשה נפשית. קשה נפשית לקבל שכך המדינה שלנו מתנהלת, כך הממשלה שלנו מתנהלת, וקשה עוד יותר לראות את החברים, שבנו את ביתם ובמיטב כוחם, אפילו אני לא אומר מיטב כספם, אבל מיטב כוחם, מיטב כוח נפשם, מגדלים את הילדים שלהם, וצריכים לראות את מפעל חיים נערף אל מול עיניהם.
וזה אומר מה? אפילו ברמה האישית, אתה יודע איפה אתה תהיה מחר, מה צפוי להיות, האנשים, הכוחות יגיעו, המוחים יתכנסו, המשפחות מה יעשו, איך זה צפוי להיראות?
תראו, אין לנו חתול ועכבר, אנחנו לא משחקים פה משחקים. בסופו של דבר אנחנו באים להשמיע את קולנו, כיוון שבקרב בין האזרחים לכוחות הביטחון אין מנצחים, אז אנחנו גם לא מנהלים את הקרב הזה, זאת לא סוגיה, אנחנו רוצים להשמיע את קולנו, שהעם ידע והתוקפים מהשמאל ידעו שהאדמה הזאת שייכת לנו ואנחנו היינו כאן, נמצאים כאן ונהיה כאן לנצח, ולכן צריך, אנחנו מנהלים את הרכאה שלנו, אנחנו נתכנס היום לעצרת רבת משתתפים, נאמר את דברינו, מחר נתפלל תפילת שחרית בבוקר, יגיעו כוחות הביטחון, אנחנו כמובן בצער רב נראה את מלאכת הפינוי, וצריך לומר שבמקביל גם נחנוך את השכונה החדשה שבחסות השמאל, ממשלת ישראל הועילה ודאגה לתושבים, באמת אנחנו כאן עומדים לחנוך את השכונה הזאת ולהיכנס אליה כבר מחר בערב.
אנחנו יכולים היום לקבוע, היום כשאתה מסתכל אחורנית, על כל המהלך הזה מסביב לנתיב האבות, אני יכול לומר שכל אחד מתומכי ההתיישבות בממשלה, אצלכם במועצה, מבחינת המוחים מסביב, מבחינת ראשי הרשויות, מבחינת התושבים, כולם עשו הכל כדי שלא נגיע ליום הזה ולא הייתה ברירה, או שיש משהו שלמפרע אפשר לומר, פה היינו צריכים לנהוג אחרת?
תראו, אני בטוח שכמו בכל עניין ציבורי וכל מלאכה ציבורית, מי שעשה את מלאכתו יגיד שהוא עשה את הכל, ומי שמתבונן מהצד שלא יגיד מה פתאום יכולתם לעשות יותר. אני לא מרגיש שהיה אפשר לעשות יותר, אני חושב אבל שמבחינה מערכתית, ובאמת כאן אני לא חושב על פלוני או על מוני כזה או אחר שנמצא בתפקיד כזה או אחר, אני חושב שמבחינה מערכתית הממשלה חייבת לעשות יותר, כדי לקבוע סדרי ממשל בישראל, אותה פסקת התגברות שמדובר עליה, אותם חוקים שצריכים בעצם לעבור, ומעל כולם, החלת ריבונות על יהודה ושמרון, הרי זה לא רק סיסמה, אם כאן היה חוק ישראלי היום, אז ברור שהבתים האלה לא היו נערצים, כי אין חוק, לא רק מדינת ישראל, אין בעולם חוק שאומר שצריכים להרוס את הבתים האלה, הבתים האלה נערצים כי אין חוק, אז עכשיו אני אומר, בפה מלא, כיוון שאין חוק ביהודה ושומרון, כיוון שמה ששולט פה זה כל מיני משפטים תקדימיים של חמישה מערכות משפט, גם של טורקית, גם של ירדנית, גם של בריטית, גם של צבאית שלנו, גם בינלאומית, אז באין חוק, באנרכיה חוקתית הזאת, בג"ץ תופס את שלטונו ומבצע את זממו בעידוד ארגוני השמאל הקיצוני. ולכן התשובה האמיתית לשאלה מה היה אפשר לעשות יותר, צריכים לתקן את הדבר הזה במדינה, צריכים לקבוע מי שולט כאן, וקודם כל ביהודה ושומרון ממשלת ישראל חייבת לקבל החלטה שהחוק הישראלי חל כאן, החוקים צריכים להתחיל להתנהל לפי כל המדינה, ולכן ואז לא נהיה עדים לכל מה שעומד להתרחש.
אתה אומר בגץ יבצע את זממו בעקבות לחץ של השמאל. אני רוצה לשאול אותך, אולי בעיניים של בגץ, אם תוכל להיכנס לעיניים האלה, האם לשופטי בגץ לא הייתה אולי ברירה, כאשר השמאל תובע, אלה הנתונים, אין החלת ריבונות, אולי הסיר חמין הזה, שאליו אנחנו מכניסים את שלושת הנתונים הללו, מניב בסופו של דבר תוצאה שאומרת הרס בתים, ואולי גם לבגץ אין ברירה.
אתה יודע, האמת שאפשר לטעון את זה בפסקי דין אחרים, כן, לא שאני מבדיל לצורך העניין בין עמונה ואופרה לבין נתיב האבות, אבל באמת בפסקי דין אחרים עוד אפשר לטעון את זה, שתשמעו, לא נותרה ברירה, זה החוק, ככה צריך להתנהל. תקשיבו, בנתיב האבות, בניגוד משאר הפסקי דין מהסוג הזה, גם פרקליטות המדינה התייצבה בפני בג"ץ ואמרה שאין כאן שום מילה חוקית להרוס את הבתים האלה. זאת אומרת, בדמות יועץ משפטי לממשלה, בדמות אנשי משפט הכי בכירים בארץ, בתפקידים המלכתיים הכי בכירים, נאמר שזה לא חייב להיעשות. אז אני אומר שכאן ממש נתיב האבות זה נייר הלקמוס שבו אפשר לראות שבעצם לא מדובר על שמירת החוק, לא מדובר על איזשהו אין ברירה של שמירת החוק, אלא מדובר כאן על שימוש בכלים משפטיים כדי להנחיל וליהנות אותנו באידיאולוגיה השמאלנית שאומרת שאין לנו מקום ביהודה ושומרון. ואנחנו צריכים לומר בפה מלא, לא רק שיש לנו מקום ביהודה ושומרון, אלא אנחנו השליט היחיד ביהודה ושומרון, אנחנו הריבון ביהודה ושומרון, ואנחנו בסופו של דבר, בעזרת פסקי דין שלכם, נוכיח לכל עם, כבל עם ועולם, שהריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, זו בעצם התשובה הנכונה והיחידה שצריכה להיות כאן.
איך אנחנו, אתה אמרת לנו את המעטפת הגדולה שאולי תמנע את מעשי ההרס הבאים, אבל בהנחה שהמהלך הזה אולי קצת יותר מדי מורכב על כתפיו של בנימין נתניהו, אולי זאת הסיטואציה המדינית הכללית, לא משנה כרגע מה המהלכים. כרגע בממשלה הנוכחית לא נראה שזה הולך להיות. האם בנתונים הקיימים אנחנו עושים, אנחנו כממשלה, כמדינה, עושים את המהלכים כדי למנוע הישנות מקרים כאלה של הרס נוסף?
אני, כפי שאני צופה לפחות את שרת המשפטים וכפי שהיא מתנהלת, עושה רושם שבאמת עושה כל מאמץ וכל העתירות. צריך לומר שגם היום עומדות כקרוב ל-500 עתירות של שמאל בבית משפט עליון כדי לגוע בהתיישבות, וכמעט אף אחד מהם נכון היום לא עוברת כי תפיסת הפרקליטות השתנתה, ובאמת אני חושב שניכרים כאן תוצאות של עבודתה של שרת המשפטים איילת שקד. המערכה הזאת כנראה עומד באמת לטובתנו היום, אבל אי אפשר להבטיח את זה, כי גם השלטון יש לו נטייה להתחלף מדי פעם, כיוון שאנחנו רואים במדינה דמוקרטית, ולכן אנחנו צריכים להבטיח כאן מהלכים ארוכי טווח. בסופו של דבר נראה שפסקי דין הזויים כגון פסק דין נתיב האבות הם עברו מהעולם ולא יוכלו יותר להשתלט על חיינו, אבל תמיד יש קזוסים משפטיים, תמיד יש איזשהו אישור, איזשהו נייר נוסף שאיזה ערבי יביא ואנחנו נמצא לפעמים יישובים שלמים במקומות שלא יכולים להתקיים לפי אותם פסקי דין. לכן באמת אני אומר שנראה שהיום ברמת הכלים המשפטיים נעשים כל המאמצים כדי שפסקי דין כאלה לא ישונו, אבל ברמה מערכתית נדרש טיפול שורש.
עכשיו לסיום, לגבי העצרת היום, מי עומד להיות, מה עומד להיות? עוד לפני הסיום אני ארצה לשאול אותך איך אנחנו מבטיחים, אתה באמת מקרין כל הזמן את האמירה שאמרת תוך כדי הדברים, אנחנו והצבא לא אויבים כאן, אין כאן מנצחים, ולכן אנחנו לא מתכוונים לייצר כאן מלחמה, אבל אין מה לעשות, הדור הצעיר ככה נפשו רוגשת ובוערת כשהוא רואה דברים כאלה, והשאלה היא אם אתם באמת יכולים ומצליחים להטמיע את העניין הזה, שאין כאן מאבק אולי אלים או תקיף מול כוחות הביטחון. איך הם מבטיחים את הדבר הזה?
בוא, אני באמת מוכרח להדגיש שלא פגשתי אף איש צבא באף דרגה, גם מהדרגות הגבוהות ביותר שיש בצהל, שמבין את פסק הדין הזה ומבין איך הוא אישית התגלגל לביצוע של המעשה הזוי הזה שעומד להתרחש מחר. ולכן אני באמת אומר, הרי יש שתי אופציות, כן, בסופו של דבר עומדים בפנינו שתי אפשרויות, או שלהילחם בחירות נפש ולהגן בחירות נפש ולהגן על הבית ולא לתת להרוס אותו. אני לא חושב שזה אפשרות שמישהו חושב עליה, שהוא יצליח לנצח את צהל ולהגן על הבית ובסוף יום קרב הבית יישאר על תילו, כן, זה לא עומד על הפרק. אז בואו נוריד את זה מהשולחן ונבין שהמשימה שלנו, המגמה שלנו, זה לומר שאנחנו לא מסכימים למה שהולך לקרות, שאנחנו לא משתפים עם זה פעולה, אנחנו לא חושבים שהמעשה הזה יש לו איזושהי אחיזה, לא במשפט ולא במוסר, לא היהודי ולא האנושי. ולכן אנחנו נשמיע את קולנו. עכשיו, כדי להשמיע את קולנו, באמת לא צריכים לעשות מעשים קיתוניים, הרי בסופו של דבר, הנה עובדה שאני מצליח להשמיע את קולי ברעיון איתך, מבלי שהתבצרתי עם בלון של גז באיזשהו מקום, נכון? אז זאת המשימה, לומר לעם ישראל מה אנחנו חושבים על העניין הזה, לקרוא לעם ישראל להתגייס למאבק הזה בעתיד כדי שהוא לא יעבור. ודבר שמאוד חשוב להזכיר אותו, ממשלת ישראל כאשר קיבלה חבילת ההחלטה שלה לנתיב האבות, קיבלה החלטה על טבע נוספת שתאושר בנתיב האבות ל-350 יחידות גינור, שזה הדבר החשוב מאוד. אנחנו רוצים שעם ישראל יתגייס לוידו של המשימה הזאת וההבטחה הזאת יתקיים. לכן כאשר אנחנו מתכנסים היום ומחר, אנחנו זועקים, אנחנו כואבים, אנחנו מוחים, אבל יותר מהכל אנחנו מוודאים שההתיישבות ממשיכה להיבנות, והניצחון יהיה כאן שלנו, של אוהבי הארץ הזאת ולא של אויביה. ואנחנו אומרים להם בפה מלא, הרסתם לנו 15 בתים, נהניתם, אנחנו נבנה פה 400 יחידות דיור, אנחנו נגדל פה 400 משפחות, והילדים שלנו יגדלו כאן ותמיכו את הארץ הזאת הלאה, ואתם תוכלו ליהנות מכותרות בארץ, וכנראה שגם זה לא לעוד הרבה זמן.
באירוע עצמו היום, הרב חיים דרוקמן, אתה כמובן תהיה, הרב יעקב מדן, עוד רבנים, יהיו גם פוליטיקאים, או שאתם ממדרים את העניין הפוליטי?
לא עניין של ממדרים, אנחנו, האמת שהתלבטנו מה אנחנו, איזה רוח אנחנו רוצים לתת לאירוע הזה, אני חושב שכן, בסופו של דבר נזמין את אנשי ציבור והמנהיגים שלנו, גם מנהיגים פוליטיים, נראה, זה גם יום מבחינת סדר היום, זה יום הכנסת, מי שמבין בעניין, יש דיוני מליאה וחברי כנסת לא יכולים כך לצאת בשעה כזאת, אז אנחנו נעשה מאמץ, לא בטוח שהוא יצא פרא בגלל באמת סדר היום, אבל לא זה מה שחשוב, כפי שאמרתי, מה שחשוב שההנהגה תהיה איתנו בצעד הבא זה אישור ובנייה של 350 יחידות דיור חדשות בנתיב האבות.
שלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון, נקווה לדבר איתך גם בימים שמחים יותר. תודה רבה לך על הדברים.
לכן, בבניין הארץ ננוחם.
כל טוב, שלום שלום. פרקליטות המדינה החליטה לערער על מה שמוגדר כקולת העונש שהושת על לוחם מג"ב בן דרי שהורשע בהריגתו של פלסטיני לפני 4 שנים. העונש שנקבע לדרי היה 9 חודשי מאסר בפועל, 50,000 שקלים פיצוי שיועברו למשפחת ההרוג, אבל זה לא מספיק בעיני הפרקליטות. איתה נמצא על קו הטלפון עורך דינו של הלוחם, עורך הדין ציון אמיר, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
אז הפרקליטות אומרת שהעונש לא מבטא די הצורך את ההגנה על הערך המוגן של קדושת החיים. מה אתה אומר להם?
טוב, אני חושב שמדובר בהחלטה לא נכונה, בהחלטה לא טובה, בהחלטה אפילו כאלה יהיו שסבורים שמדובר בהחלטה שערורייתית. הנסיבות של האירוע כולו לא מצדיקות ללכת ולרדוף בצורה כל כך אובססיבית את בן דרי, אחרי שהוא כמעט עומד לסיים את עונשו בחודש אוגוסט, בתחילת חודש אוגוסט הוא אמור לסיים את עונשו. הדבר הזה לצנינים בעינינו, קשה לנו להבין את זה, מה פתאום ללכת ולרדוף חייל לוחם שהגן על המולדת, שהיה לפני הירי הזה הוא ספג יחד עם חבריו אבנים, יידוי אבנים, בקבוקי תבערה, עמדו בסכנת חיים, שימו אותו בהריגה, זוכה למעשה מעבירת ההריגה, הורשע על פי הסדר בעבירה של רשלנות. אז לבוא ולומר שתשעה חודשים זה לא פרופורציונלי ולא מידתי, אני אפילו, יש כאלה שיחשבו שזה יותר מדי. אז ללכת ולערער, להעמיד את זה בבית משפט עליון בערכאה שנייה, זה נראה בעיניי החלטה מאוד 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 לא סבירה, לא מידתית, לא הגיונית, לא טובה, החלטה רעה.
והדאגה של נושא ההרתעה, שגם היא מוזכרת בערעור, אומרים, העונש חוטא באופן מהותי לשיקולי הרתעת הרבים, להם יש משקל יוצא דופן בעניין שלפנינו.
מה זה הרתעת הרבים? יש לנו
אולי אנשים צבא... ככה, האצבע קלה על ההדק, שזה רק 9 חודשים?
כן, אז מה, אז אנחנו כבר רואים שמדי יום יש איזשהו חייל שיורה ברשלנות באחרים, ויש מאות הרוגים פלסטינים. אותם צריך להרתיע. האם זה המצב אצלנו? האם אי אפשר לבוא ולומר שיש לנו צבא טוב, צבא רציני, צבא מוסרי, המוסרי ביותר, בלי מחאות, בעולם? האם לבוא ולהגיד שכאן צריך לייצר הרתעה, הרתעה כלפי מי? כלפי איזה צבא אנחנו מדברים? צבא פרוע, משולח רסן, שהורג חפים מפשע? מדובר בתקלה רשלנית, קשה ככל שתהיה, אבל במסגרת מבצעית, במסגרת מילוי תפקידו, במסגרת פעילות להגנת גבולות הארץ. זה המקרה של ללכת ולאתגר ערכה, תראו, אני פשוט לא יכול למצוא מילים להביע את התדהמה שלי.
אז אם אתה רואה את זה כל כך דבר מוזר ותמוע, נסה לי בכל זאת להסביר לי מה מביא את הפרקליטות ברגע האחרון, חודש וחצי לפני שהעניין מסתיים והבחור הולך הביתה, להתעורר ולהגיד את הדברים האלה. מה עובר לך בראש כשאתה שומע את הדברים?
אני יודע, אני יכול להעלות בדעתי רק את הנחישות שבה הפרקליטות ניהלה את התיק הזה מלכתחילה, שימו אותו בהריגה, כאמור, ניהלו מאבק משפטי לאורך ישיבות רבות, מאבק שנמשך כשלוש או ארבע שנים, החזרנו מלחמה שערה, אחרי שהבינו שהראיות אינן יכולות לבסס עבירה של הריגה, הועילו בטובם להסכים למחיקת עבירת ההריגה, אבל עדיין כנראה לפעמת בליבם רוח קרב לרדוף אחר בן דרי, גם כאשר הוא עומד לסיים את ריצוי עונשו בין מספר החודשים הזה. אני לא מבין את התופעה הזאת, אני אולי כן מבין ולא רוצה לומר מעבר לכך בשלב הזה. מה שיש לי לומר מעבר לכך, אני אומר כפי שצריך לומר את הדברים בבית משפט העליון, על המוטיבציה הלא מובנת לי ללכת ולרדוף חייל אחרי שארבע שנים של עינוי דין חלפו מאז האירוע.
עורך הדין ציון אמיר, אנחנו נקשיב לדברים שלך בערכת האירור, תודה רבה לך.
תודה, כל טוב.
יום
תודה.
טוב. אי הסכמות ואולי ויכוחים בין המינהל האזרחי לבין רשות המים בסוגיית הפיקוח על גנבות המים בברדלה שבבקעת הירדן, משאירות בעצם את חקלאי הבקעה ללא הגנה של ממש מול התופעה הזו, תופעת הגנבות שהולכת ומתעצמת דווקא בימים החמים הללו. אנחנו רוצים לשוחח עם אחד החקלאים שמתמודד עם התופעה הזאת מדי יום. יהודה ריינס, שלום לך.
שלום וברכה.
מאיזה מושב אתה?
אני ממחולה.
אתה ממחולה, ובוא תאר לנו את המציאות הזאת היומיומית, שאתה מוצא את הגנבות האלה חלק מהשגרה שלך.
א', המציאות הזאת היא כבר לא חדשה, זה גם התחיל בקיץ שנה שעברה, וזה גבר השנה, ידענו שזה יגיע, כי לא אתרד עוקף את החוק, לא עושה שום דבר למען העניין. בקיצור, יש קידוח מערבית לכפר ברדלה שחוצה את הכפר, וערבים מתחברים לקידוח וגונבים מים. זה בגדול מה שקורה. כולם יודעים, כולם שותקים, מנסים, המנהל מאשים את הרשות, הרשות המנהל, איש לא מגיע ואין עקיפה.
זה, מה זה אומר מבחינת כמויות? זאת אומרת, זה קידוח שהם לוקחים?
זה אומר, זה קידוח שמפיק, זה קידוח שמפיק 1,000 קוב שעה, וכמות אדירה של מים, ואני מוסיף לפני שאני ממשיך, שזה על אותו הכפיפר של בית שען, זה מים שנגזלים ממש מכל יישובי העמק, כי זה מה שנקרא קידוחי רוויה, סיפור שלא ניכנס אליו עכשיו,
כן.
וגונבים משם, גונבים, הם גונבים בסביבות 600-700 קוב, אז יש כאן מחולה, שדמות, ונשארו מעט מאוד, אי אפשר להשקות, אין מים בקווים, זה הסיפור.
וכשאתם באים עכשיו אל הרשויות, וזה לא עניין של המועצה האזורית, זה עניין של המינהל האזרחי, כי צריך לבצע אכיפה בתוך הכפר, ובלי המינהל אי אפשר לעשות את זה. מה אומרים לכם, אתם, כשאתם מציגים את העובדות מול הפנים?
אז המועצה האזורית היא יחד איתנו, והם בסדר גמור, וראש המועצה עושה ככל שהוא יכול לעשות. המינהל לא מגיב, הוא אומר, אני מחכה שרשות... זה ריב משהו פרוצדורלי, העקיפה של זה תהיה, של זה תהיה. אני חייב לומר, ראינו את זה לשר שטייניץ, והוא אמר, בקיץ הזה יהיה גוף עקיפה מרכזי ביהודה ושומרון, ויש שני מקומות ביהודה ושומרון, ובקעת הירדן זה חלק מהסיפור, זה מחולה ומגדלים, או ברדלה ומגדלים, גם במגדלים אין מים, כי עובר קו בתוך כפר ערבי, וגם אותו דבר אצלנו, שאין מים בפועל, אבל צריך עם גוף שייכנס בבוקר, וינתק את החיבורים האלה. זה קשה, זה לא פשוט, אבל זה אפשרי, זה שום דבר לא.
זאת אומרת, זה עניין של צהל, כוח צהל צריך להבטח פעולה כזאת.
כן, לבוא לא ולהחליר זה. מה, אני מעלה בדעתי להיכנס לאזור בשען, להתחבר לחיבור מים ולקחת שלגנוב מים? מה זה הדבר הזה? ואנשים שותקים, כאילו זה בא יום ביומו, ומותר כך להתנהל הלאה.
אז הייתה הבטחה של שטייניץ שזה יתחיל מהשנה.
שיתחיל להיות גוף עקיפה, ואני מאמין שהוא ישתדל, אבל לא נעשה שום דבר. עכשיו רשות המים, אני לא יודע טיב היחסים עם המנהל. המנהל שהוא אחראי לזה בפועל לא נמצא בשטח, נקודה. לא רואים אותו.
תאמר לי, אתם באים בשיח, אתם נמצאים בשיח עם, עם האנשים בברדלה עצמם?
אנחנו, מברדלה עצמם אנחנו ביחסים, חלק מהאנשים כבר נותקו כמובן היחסים בגלל המצב הגיאופוליטי הגדול, ועם חלקם ביחסי עבודה, אבל שמע, אנחנו כולנו יודעים שאותם אנשים שאתה מדבר איתם בבוקר גונבים בלילה, או גונבים גם ביום, זה ברור. אף אחד לא יגיד, אני גונב והתחברתי מתחת אדמה עם צינור, אבל כולם התחברו.
אז מדברים איתם ביום והם גונבים בלילה.
כן, סליחה, מדברים ביום וגם גונבים ביום.
תאמר לי, פתרון מעכשיו לעכשיו, איך צריך להיראות?
פתרון מעכשיו לעכשיו, קודם כל לא בעייתי, פשוט מחר, כוח עקיפה של המנהל, עם הרשות או בלי הרשות, ומתחברים, יש היום פטנטים איך למצוא את זה, זה בעיה, אבל זה לא פשוט, לא מסובך, ועושים את זה, רק צריך לעשות, רק למצוא.
אם אני מבין נכון, זה איזשהו רובוט כזה שמזהה את נקודת
הגניבה. יש רובוט, יש רובוט, שגם הרובוט הזה תוקצב, והרובוט הזה ישנו למקורות, ומקורות משתדלים לעזור כמה שהם יכולים, והרובוט עובר בקו ומזהה חיבור חיבור.
ואת אומר מקורות בסדר, הרשות המוניציפלית בסדר, איפשהו זה נתקע.
איפה שזה נקבע באכיפה, זאת אומרת, את רשות המים ואת המנהל, לתפוס את העסק הזה. וללחם עד הסוף כאן בעניין, ולא, אפשר להגיד חבר'ה, לכו הביתה, זה מיותר, נסגור את כל אלפי הדונמים פה, ותלכו, זה גם אולי תשובה, זה לא תשובה ציונית, זה לא תשובה, לא ניכנס לעניין הזה,
כן.
אבל זה מה שיקרה בפועל בסוף, שמה, אי אפשר לחיות ולהפסיד.
יהודה ריינס, מחולה, תודה רבה לך על הדברים ובשורות טובות.
תודה לכם ושנשתמע בבשורות טובות.
כל טוב, שלום שלום. תלמידים מרשת בתי הספר התורנים חקלאים רגבים הגיעו היום בבוקר ליישובים בעוטף עזה כדי לסייע בשיקומם של השדות שנשרפו בגל פיגועי האפיפונים מהרצועה. אנחנו רוצים לשוחח על האירוע הזה שימשך היום וגם מחר. איתנו נמצא על קו הטלפון גבריאל חמו, מנכ"ל עמותת רוח הגולן, העמותה שעומדת מאחורי רשת רגבים. שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
קודם כל, איך נולד הרעיון, אצלכם או אצל החקלאים?
האמת שדווקא זה הרעיון התחיל מהתלמידים, הצדיקים שלנו. הם במשך כל השנים שהם עובדים עם החקלאים, בשדות החקלאים, באזור עמק המעיינות, הנגב ורמת הגולן, הם מגלים במשך כל זמן עבודתם סולידריות מלאה ועבודה משותפת עם החקלאים שנמצאים באזורי ההתיישבות. אז היה אך טבעי שבעצם ברגע שהם הבינו שיש מצוקה לחקלאים באזור עוטף עזה, כחלק מאותם ערכים שהם חיים לפיהם, הם חשבו שנכון יהיה להשתתף ולגלות סולידריות ולבוא ולהתנדב ולסייע לחקלאים.
מה המשימות הספציפיות? איזה סוג של עבודות הם הולכים אליהם?
כתיפים, שתילה מחדש של שדות שנשרפו, כתיף במטעים, כל סוגי החקלאות הרגילים שהם מאוד בקיאים בהם, והם עושים אותם יום ביומו כחלק מערכת החינוכית הרגילה שיש להם ביום יום.
עכשיו, באמת יומיים של עבודה יכולים להיות כל כך קריטיים עבור חקלאים? הרי מדובר בתקופה, התקופה היא נמשכת על כמה שבועות. יומיים כאלה זה הבעת סולידריות או עזרה אמיתית?
תראה, זה גם וגם. א', חלק, קבוצה אחת נשארת עד יום חמישי. הגיעה אתמול, נשארת עד יום חמישי, היא נמצאת בחלוטיות. שנים בבני נצרים, הם יוצאים כל יום לעבודה בחרמות. קבוצה שנייה של 60 בנות, הגנה, שבוע הבא, וכל, ובמשך החודש, או חודשיים הקרובים, במידה ויצטרכו את עזרה, אז אנחנו נסיים להם. זה עניין אחד. עניין שני, זה, אני חושב שגם אזור התיישבותי, חקלאי, שנמצא באזור עוטף עזה, אני חושב שהם מאוד שמחים בזה, שמגלים סולידריות ממקומות התיישבותיים אחרים, שונים בארץ, ובאים לתת סיוע ולהיות שותפים איתם בקושי הזה, בשביל לקיים את החקלאות באזור הקשה הזה.
עכשיו, תאמר לי, אתה אומר, הנערים עצמם הם אלה שיזמו את הרעיון המבורך והחשוב הזה.
נכון.
אבל בסופו של דבר, מצידם של ההורים, אולי שמעתם איזה דאגה, הולכים עכשיו למקום קצת מתוח, מהמקומות הרגועים של העמק?
לא, לא, ממש לא. א', זה באישור הורים, אנחנו לא עושים את זה בלי אישור הורים. אחד, שניים, אנחנו מתואמים לחלוטין עם מנהלת הטיולים במשרד החינוך, ששם יושבים כל אנשי המקצוע ממגוון גופים. סך הכל הנושא הוא מאושר והוא מאובטח, והורים, אני חושב שהם גם
לא, לא שגם הילדים שלהם... זה שהכל מאובטח זה בוודאי, אבל שאלה אם הורים כך אמרו, רק שנייה, בוא נחשוב, בוא נערר...
אני חושב שההורים שמחים שהילדים שלהם מגלים אחריות, וזה חלק מעניין חינוכי, ערכי, חלק ממה שהם עוברים ביום מיום, לגלות אחריות גם למתיישבים אחרים שנמצאים במצוקה במקום אחר, שונה מהאזור שבו הם נמצאים. זה חלק מהסולידריות, זה חלק מהחינוך.
יפה, עכשיו, יש איזשהם תקדימים ככה להעברת כוחות מאזור אחד של חקלאות לאזור אחר שנמצא במצוקה? זאת אומרת, יש היסטוריה לתופעה כזאת?
כן, אנחנו רגבים במשך כל השנים, מסייעים לחקלאים אחרים שנמצאים במצוקה. לפני מספר חודשים, היום מצוקה לאחד מהחקלאים שנמצא באזור עמק ישראל, חקלאים אחרים שנמצאים באזור עמקים, מי שנקלע למצוקה ומבקש עזרה, אנחנו יוצאים לעזור, יוצאים לעזור. בכל, זה לא המקרה הראשון ולא האחרון, ואנחנו שמחים לעשות את זה.
יפה, אני רק ככה, לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, תשתף אותנו קצת במצב החקלאות, באזורים שלכם, בנגב, בבקעה ובגולן, לנוכח, נקרא לזה, תעתועי מזג האוויר, פתאום אנחנו בתקופה כזאת עדיין מדברים על גשם, אחרי שדיברו על בצורת, כל הדבר הזה מבלבל לנו קצת את העניינים בחקלאות, לא?
זה הנושא של מים, זה השקיה, זה נושא של מצוקה שיש לחקלאים בכל הארץ, ומנסים ומשתדלים להתאים את סוגי הגידולים שיתאימו בשנים הקרובות למצוקת המים שיש היום. הגידולים יותר אינטנסיביים, יש היום כל מיני פתרונות של גידולים הידרופוניים ועוד ועוד. יש התארגנות במשך כל השנים לכל העניין הזה של מצוקת המים. זה לא פעם ראשונה שנתקלים בעניין הזה, אבל החקלאים הם אנשים מסורים לאדמה, מאמינים במה שהם עושים. חקלאות זה לא רק עניין של עבודה, זה עניין של ערך, והם עושים את הפתרונות, עושים את הפתרונות. אני רוצה להגיד שאני חושב שבכלל חקלאות זה לא רק עניין, כשאומרים עבודה זה לא רק עבודה, זה לא עניין עבודה, חקלאות זה עניין של ערך, ובאמת לא לחינם על הלוגו של כל מוסדות רגבים, על הלוגו רשום וציטוט של אורי צבי גרינברג, מיום ששבו לאדמה נהיו קרובים יותר לשמיים. יש איזה חיבור רוחני, נפשי, בין עבודת האדמה לבין המצב הנפשי של האדם. ככה אנחנו מאמינים.
כן, רואים את התופעה המדהימה הזאת שדווקא חקלאים פה בארץ, לכאורה עם העבודה הגסה הזאת מבחינת עבודה, הם אנשים מאוד עדינים, מאוד שיריים, אפילו ליריים, יש להם איזושהי אישיות מיוחדת שכזאת. טוב, אנחנו נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה באירוע הזה שלכם היום ומחר ובשבוע הבא. גבריאל חמו, מנכ"ל עמותת רוח הגולן, מאחורי רשת רגבים, תודה רבה לך.
תודה, תודה, יום טוב. טוב.
שלום, שלום. משלחת הרובוטיקה של ישיבת בני עקיבא תורת נחום במודיעין שווה היום לפנות בוקר מתחרות בינלאומית באסטוניה. בתחרות הזאת היא זכתה במקום השני בקטגוריית התכנות מתוך למעלה מ-100 משלחות נוער מרחבי העולם. אנחנו רוצים לשוחח על האירוע הזה, אולי גם על עוד איזה אירוע משמח נוסף. איתן נמצא על קו הטלפון ראש הישיבה, הרב שמואל רוזנבלום, שלום לך.
שלום וברכה. שלום וברכה.
אין לי מושג, ומן הסתם לא יהיה די מסובך להסביר לי מה הם עברו שם מבחינת האתגר הרובוטי, אבל ספר לי קצת על החוויה שעברה לנערים.
חוויה מדהימה. קודם כל, זה דבר מיוחד, כי מי שיזם את זה ומי שמוביל אצלנו את כל הדברים האלו, זה לא אנשים חיצוניים, זה בוגרים שלנו, זה חבר'ה כיתה י"ב, או חבר'ה שכבר נמצאים עכשיו בצבא ב-8200, והם אלו שמובילים את החבורה, וזה תעודת כבוד למוסד שהבוגרים שווים ותורמים ממרצם. הרעיון בסיפור הזה של הרובוטיקה זה לקחת אתגר שמציבים לך, ואתה מתכנת, הדברים אמורים לפעול, ואתה מקבל גם התקלות בשטח, שאתה אמור לנווט את הדברים מתוך כדי תנועה, ופה בודקים גם את היכולת התכנות המקורית, וגם את היכולת הגמישות, כולל הסבר וכולל פרזנטציה, דברים מאוד מאוד משולבים.
גמישות אומרים לנו בדרך כלל שאנחנו טובים בזה, כל פעם, זאת אומרת, אולי בהתחלה ככה התכנון הוא קצת סומך, אבל אחרי זה תתקיל אותנו ובזה אנחנו טובים. זה העניין?
זה לא העניין. קודם כל, הרובוט צריך להיות טוב. צריך להיות מתוכנת כמו שצריך לעשות את הדברים הבסיסיים, ואחרי זה הוא מקבל גם דברים נוספים. החומרים צריכים להיות מסודרים כמו שצריך, הוא אמור להרים כל מיני דברים, להזיז דברים, והכל צריך לפעול לפי התכנון. יש איזשהו מגרש משחקים שעליו משחקים. בזמן קצוב, הכל לפי התכנון שמציבים שם השופטים. ואחרי זה, הוסיף גם התקלות קטנות, וזה נחמד.
עכשיו, מה אומר, מה המוצר הזה, מה הוא אומר המוצר הזה שהם יצרו? זאת אומרת, הרובוט הזה, מה היכולות שלו, של מה שהם תכנתו?
הוא רובוט יחסית קטן, אבל הם בודקים אותו, ואתה יכול להשליך אותו גם על רובוט יותר גדול. ברגע שיש לך את היכולת, זה לא בעיה, אתה בונה רובוט בגודל גדול ואתה עושה אותו. הרעיון הוא להתמודד עם לגו, למעשה זה לגו. החתיכות עצמם הם חתיכות של לגו. המנוע הוא מנוע שאתה יכול לתכנת אותו, ולמעשה בנייה בלגו. אבל כל הרעיון יש לך מסוגל ליצור את האתגר שמציבים לך. האתגר הפעם היה אתגר של מים, של שאיבה, של הרמה, של הזזה, של כל מיני דברים שקשורים למים, כתוצאה מזה שהיום הנושא של המים הוא בראש סדר היום הבינלאומי.
זאת אומרת, אז גם את התחרות הזאת מכפיפים לעניין, ואיך מייצרים את הניקוד? זאת אומרת, צריך לעמוד במה, אוספים נקודות תוך כדי תחרות, איך מגיעים לתוצאה שאתם במקום השני בעולם, צריך להזכיר?
תראה, קודם כל צריך לעבור את השלב הארצי. בארץ יש 200 נבחרות, וצריך להגיע להיות אחת מששת הנבחרות בארץ, זה שלב ראשון. דבר שני, ברגע שאתה מגיע לשם, הכל נפתח מההתחלה. יש זה 3 ימים של תחרות, 3 ימים של תחרות שבכל יום יש אתגרים נוספים. האתגר הבסיסי זה לעמוד ביעדים שהציבו מלכתחילה, שקיבלת קיט ופעולות שהרובוט צריך לעשות, צריך לבנות אותו וגם לתכנת אותו. ואחרי זה, תוך כדי דברים, הדברים מתגלגלים, וצריך לפתור את הדברים בשטח, גם דברים מתקלקלים כתוצאה מהמשחק עם הרובוט, צריך לדעת לאלתר ולפתור את הדברים. וגם אתגרים נוספים שהם נותנים, חוץ מזה הם באים לבדוק, לדבר איתך ולשמוע, עם הקבוצה. הכל צריך לעשות באנגלית, ואת זה גם החבר'ה צריכים להשתפשף גם באנגלית. אז בנט יהיה מבסוט שגם החבר'ה תרגלו את האנגלית.
אנחנו מדברים על איזה כיתה?
מדבר על כיתה ח'
וט'. כיתה ח' הם מספיק משופשפים באנגלית כדי לבוא ולהציג תכנות רובוטי בפני עולם ומלואו. מה אוכלים אצלכם?
לא יודע, חבר'ה יושבים, תרגמו, עבדו על זה, מה אומרים ואיך אומרים, איך מציגים את הדברים, ולמעשה הם עובדים כמו חבורה, יש אחד שאחראי על ההזזה של הרובוט, יש אחד שאחראי על הפרזנטציה, יש אחד שאחראי על העניין הטכני, הם עובדים ממש כטים, כקבוצה.
אבל אני רוצה עכשיו באמת להבין מבחינת, כראש ישיבה, הישיבה עצמה, איך היא מגיעה לעסק כזה? זאת אומרת, צריך להקצות משאבים, להקצות זמן, למצוא בפינצטה את הבחורים המיוחדים האלה. מה קורה אצלכם שמגיעים לעסק כזה?
תראה, קודם כל, ברוך השם, בישיבה, הישיבה מנסה לדרבן את החבר'ה לכל מה שהם רוצים, לכל דבר שעולה מהשטח, אנחנו משתדלים למצוא מענה ולתת לחבר'ה להתפתח. זה יכול להיות בתחום של רובוטיקה, זה יכול להיות בתחום של ספורט, זה יכול להיות בתחום אחר של סייבר, לא משנה מה. אומנות, הכל, אנחנו משתדלים ללכת ולנסות לאפשר לכל אחד להתפתח בתחום שלו. מה שקורה, הדבר הזה באמת מצריך משאבים, וברוך השם, מרכז ישיבות בני עקיבא זיהה את זה, ונכנס לתחום, וגם הוא תמך בנו מתחילת הדרך. וצריך לקנות, לפתוח חדר עם ציודים, עם כל מה שצריך, כדי שיהיה אפשר לתפעל את זה. וזה באמת מצריך משלבים, אבל ברוך השם, השכר בצידו, כי זה לא רק אותם חבר'ה שעסוקים בזה, עסוקים בזה בערך 50 חבר'ה בישיבה. יש עוד נבחרות שעסוקות בזה, שהם הגיעו להישגים פחות גבוהים, אבל זה יש כמה קבוצות. עד כמה שידוע לי, אנחנו הקבוצה היחידה ממרכז ישיבות בני עקיבא, וכרגע, בעזרת השם, על מי שיפתחו עוד.
אגב, ככה, בשוליים, תאמר לי, בלי שאף אחד ישים לב, מי זכה במקום הראשון? מי גנב לנו את המקום הראשון?
אני לא יודע, אני לא הספקתי. היום ככה פגשנו את החבר'ה בשדה התעופה, כשהם חזרו בשעה 4 לפנות בוקר, ככה היו שמחים ורקדנו ושרנו, אבל לא הספקתי לדבר עם מנהל חטיבת ביניים לשאול מזה. אני מניח שזה סינים בטח, לא יפנים, אבל
לא, זה פרט לא חשוב, מה לנו ולסינים והיפנים האלה? אנחנו מבחינתנו במקום הראשון. למה אני אומר את זה? כי אנחנו עוברים לעניין הנוסף שאתם מספרים עליו אצלכם בישיבה. אתם זוכרים בפרס החינוך הארצי לבתי ספר על יסודיים לשנה זו, ואתם אומרים בעצם להיות המוסד היחיד שזוכה בציונות העתית בפרס הזה, זה נכון?
אני חושב שיש עוד מוסד שזכה ברחובות, אבל מתוך כל בתי הספר התיכוניים, ארבעה בסך הכל בתי ספר זכו בכך, ומתוך מאות בתי ספר, זה תעודת כבוד לישיבה, שצריכה להתמודד גם עם יום לימודים ארוך, וגם עם הישגים מאוד מאוד גבוהים בכל התחומים של לימודי הליבה. וברוך השם, זוכים בהצלחה, אנחנו מגיעים לרמה הכי גבוהה במתמטיקה, 5 יחידות, מקום ראשון בארץ, עם הממוצע הציונים הכי גבוה, מגיעים לאחוזים מדהימים של חבר'ה שעושים 5 יחידות באנגלית, כמו 76% עושים אצלנו 5 יחידות באנגלית, ועוד כהנה וכהנה, וברוך השם, כל זה בתוך עולם ישיבתי, עם המון המון פעילות חווייתית ערכית, שמתקיימת, לכל שכבה עוברת 5 טיולים שנתיים, רק המסע האחרון שעברנו זה היה עם כיתות זין, שזה מסע אנדמי, ייחודי לישיבה. יצאנו מהישיבה, מסע של יומיים שהולכים כמעט ממודיעין עד ירושלים, אבות ובנים, יומיים ישנים בסק שינה, באוהל משותף, עוברים 13 משימות קיומיות ויוצאים עם חיוך. הולכים בדרך עם כל הקשיים, אנחנו משקיעים בזה המון. ברוך השם, הנושא הזה של החוויה, הלמידה, מצוינות הלימוד, זה יכולת להכיל את כל סוגי התלמידים, הישיבה לא מסננת. לא מצנת אף תלמיד.
רגע, חשבתי שאנחנו עומדים לסיים את השיחה שלנו, אבל פתאום זרקת את המשפט הזה, ואני חייב להבין אותו. מה זה לא מסננת? באתי, התקבלתי?
כן, כל תלמיד.
והגעתי להישגים?
בישיבה יש את כל סוגי התלמידים. אין, יש לנו כיתות מבר, כיתות חילוך מיוחד, כיתות חזקות, כיתות יותר חלשות. כל תלמיד שרוצה ללמוד בישיבה מתקבל. אין פה קריטריונים, הקריטריון היחידי זה שאתה רוצה להיות חלק מהישיבה.
יפה, אז כנראה שאולי זה המתכון, בניגוד למה שחשבו ואולי חושבים אחרים. הרב שמואל רוזנבלום, ראש ישיבת תורת נחום במודיעין, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, אחרי לכם הרבה מאוד הצלחה בהמשך המשימות שאתם מציבים לעצמכם ולתלמידים. כל טוב, תודה.
תודה רבה, להתראות, יום טוב.
שלום וברכה. ולפני שאנחנו מסיימים, נביא בפניכם את תגובת המינהל האזרחי. אז כך נאמר לנו על הטענות לגבי גזל המים בבקעת הירדן. המינהל האזרחי פועל להטמעה וקידום תשתיות מים חדשות. בשונה מהנטען, ניתוק חיבורי מים פיראטיים ואכיפת גנבות מים מתבצעות בשיתוף יחידת המים, יחידת הפיקוח במינהל האזרחי, רשות המים וחברת מקורות. בשנת 2017 נאכפו כ-1,500 חיבורי מים פיראטיים בשיתוף כלל הגורמים. כמו כן, בשנה החולפת אישרו מתאם פעולות הממשלה בשטחים וראש המינהל האזרחי לבצע אכיפה נגד חיבורי מים בלתי חוקיים בשטחי בי הנתונים לאחריות הרשות הפלסטינית. כחלק מהגדלת הספקת המים לאזור, אישר המינהל האזרחי שדרוג קידוחי מים שונים באזור בקעת הירדן וחיבור קו מים מצפון ים המלח לירושלים. כמו כן, אישר המינהל האזרחי קו מים עוקף ברדלה, שמטרתו להוציא את קו המים הקיים משטח בי, בו הוא עובר כיום. כל זאת בנוסף לעבודת מטה רחבה, שמטרתה אישור תוכנית אב למים ופתרון, ומתן פתרון לטווח רחוק, כגון אישור פרויקט המוביל המזרחי העתיד לספק כ-10 מיליון קוב לתושבי בקעת הירדן. המינהל האזרחי ימשיך לפעול לקידום הגדלת תשתיות והספקת המים באזור יהודה ושומרון. עד כאן תגובת יחידת התאום, תאום פעולות הממשלה באיוש. ועכשיו אנחנו עוברים לשלב התודות לאורחי היומן שלנו. תודה רבה לשלמה נאמן, לגבריאל חמו, לרב שמואל רוזנבלום, ליוסי יהושע, ליהודה ריינס, לעורך הדין ציון אמיר. לכם תודות על ההאזנה. סוברך על ימים טובים, בשורות טובות. להשתמר.